הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
שלום לכם מאזינים יקרים, צהריים טובים, אתם על הפוך על הפוך בקול חי, ואנחנו עם שעה של אקטואליה כלילה. ננסה לענות על כמה שאלות. א', מה קורה במלחמה בעזה? לאן אנחנו הולכים מכאן? מה קורה עם הבחירות המוניציפליות? האם יתקיימו במועדן או שמה יידחו? גם בנושא הזה ראיתי מספר דיווחים. ותוך כדי המלחמה אנחנו רואים אימותים שחוזרים גם בנושאים פוליטיים, גם בנושא דת, כאילו אנחנו לא במלחמה, חזרנו לאימותים הרגילים. אתמול ראינו בגימנסיה הרצליה בתל אביב את מנהל בית הספר, דוקטור זאב דגני, שמונע מתלמיד להניח תפילין. אומר, מה פתאום, מה תניחו פה תפילין? זה עושה בלגן, זה לא מתאים. חבר הכנסת היחיד, אני חושב, שמהמפלגות החרדיות גינה את הדבר הזה, את מנהל בית הספר, הוא חבר הכנסת יוסי טייב, לצערי כמובן, רק הוא. ואם יש מישהו אחר, אז יתקנו אותי עוד מעט המאזינים או כתבנו הפוליטי. אבל חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית הלך לגימנסיה הרצליה, וממש לפני זמן קצר, לפני כשעתיים, הגיע לשם, הניח תפילין, סייע לתלמידים אחרים, הציע להם להניח תפילין, וזה כמובן בתגובה לכך שאותו מנהל דרש מאיש חבד שהיה שם לעזוב את המקום ולא להניח תפילין, ולא לאפשר לתלמידים שמעוניינים בכך להניח תפילין, חוצפה שאין כדוגמתה במדינת ישראל. לא בשטח בית הספר, דרך אגב, מחוץ לשטח בית הספר, על מדרכה. אזוי, אזוי, ומבחינתי, לדעתי, קצת גם כן אזוי שהנציגים שלנו מתעסקים בעניינים הפוליטיים, אבל פחות בנושא כזה, שלפחות לומר איזה משהו שבמדינת ישראל אפשר, צריך חובה לאפשר לכל אחד להניח תפילין, וגם להציע לאנשים להניח תפילין. לא קרה שום דבר. חופש הפולחן, גם בדמוקרטיה הכי, נקרא לזה, כושלת, אז נותנים לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה מבחינה דתית. זהו, זה בנושא הזה. בנושא הבחירות המוניציפליות, הרבה אנשים שואלים אותי, מה קורה עם הבחירות? האם הבחירות יידחו? פרשננו, אוקיי, אז נעבור לעדכון ביטחוני, מעדכנים אותי כאן שפרשננו הפוליטי, קובי פינקר, פרשננו נהיה צבא וביטחון, קובי פינקר, שלום לך.
שלום איתי.
אז יחד איתך ננסה להבין, קודם כל, עדכון מה קורה כרגע ברצועת עזה. אנחנו רואים שאנשי מילואים ממשיכים להשתחרר, ולפי המודיעין שלי גם מתוכנן שחרור נוסף של אנשי מילואים, ועצימות הלחימה יורדת, אבל מהצד השני במערכת הפוליטית מכחישים טענות על כך שזה סופי. כלומר, אומרים, אנחנו עוד נחזור.
כן, כמובן, אתה לא יודע את השואל. א', אני שמח שיש לך מודיעין בתוך הדבר הזה.
תשמע, אתה חלק ניכר במודיעין. בוא, שאני לא נעים לי לשרוף את המקורות פה, אתה יודע.
אם למדינת ישראל את המודיעין שלך בשבעה באוקטובר, היינו אחרת. תשמע, שני דברים נכונים כאן. נכון שמשחררים חיילי מילואים, לא את כולם. אני מכיר גדוד שלם, של הבן שלי נמצא שם, בן 47, והם קיבלו צווים, או אישור המשך הצווים עד השמונה בפברואר. אז כך שזה עוד חודש להיות בשטח. הסיפור של אנשי מילואים הוא סיפור מדורג. תחילה שחררו את אנשי מילואים שקשורים בלימודים, באוניברסיטאות. מה שקורה השבוע הזה, במודיעין גלוי, אני אתן לך אותו, זה אנשי מילואים שיש להם עסקים. גם שם הם מבינים. כלומר, זה לא הוקדש למה שמשחררים אותה, לא חטיבה של מה שמשחררים אותה, אלא אותם לוחמי מילואים ששייכים למערכת או של לימודים או של עסקים, רוצים לתת להם את המרווח שלהם. לאט לאט ברור שגם יחליפו כוחות וירעננו כוחות, גם גייסו לפני חודשיים את מחזור נובמבר של הצבא, אגב, רק בסוגריים, לדוגמה ככה, כמה הבינו שהשריון הוא מאוד משמעותי, אז ישנם שם גיוסים של פי שניים ופי שלושה, מאשר היה לפני חצי שנה. זה מלמד על צהל המשתנה, וצהל שמשנה את יכולותיו ואת המציאות המבצעית שלו, בשטח. לחמים בעיקר בגזרת חאן יונס ובמרחב שלה, כלומר באזור מחנות המרכז, כמו חירבת חיזה, כמו בניסואלה, כמו באל בורג', שם מצאו אתמול עוד אולם תת-קרקעי גדול עם הרבה מאוד רקטות, אבל בעיקר חאן יונס, גם חטיבה 55, גם חטיבה 5, כולם פועלים שם במרחב הזה של חאן יונס, רוצים להגיע לכמה שיותר הישגים.
קובי, האם צהל יודע איפה נמצא סינואר, מוחמד דף, שמשגרים לנו תמונות שלו מפעם לפעם מתפקד?
תשמע, התמונות הגיעו מתוך מחשבים, מתוך 70 מיליון, כן איתי, זה המספרים, 70 מיליון קבצים שנתפסו במרחב מסוים, ששם צהל עלה על המתקן המרכזי של אגף המודיעין של החמאס, ומשם לקחו את המודיעין הזה. התשובה לשאלתך, פחות או יותר, לא יודעים בצורה מדויקת, כי אם היו יודעים בצורה מדויקת, אני מניח שכבר היו שם.
לא, יודעים, אבל בוודאות שהוא נמצא ברצועת עזה, שהוא לא עזב אותה? אוקיי, אז זה כבר...
את זה יודעים בוודאות, יודעים גם לגבי החטופים את מצבם, גם אלה שבחיים וגם אלה שאינם בחיים. יש כאלה שנחטפו כבר גם בשבעה באוקטובר, אז... אבל יש מידע מודיעיני מאוד יצוק וברור, לא תמיד מצליחים להגיע למה שרוצים בזמן הנכון.
טוב, אני חייב מילה על הפעילות הצבאית במרחבים, במרחב הצפון, ועל האיום החותי, מה אתה רוצה להתחיל?
יהודה ושומרון, תשמע, אתה בשקט בשקט עובר על זה, אבל
אוקיי.
200 מטענים,
כן.
שוב, 2-0-0, 200 מטענים רק במהלך הלילה הזה, כלומר, אם ניקח את אתמול בערב, בתשע בבוקר, בתשע בערב, עד הבוקר, בשעה 10 בבוקר, 200 מטענים שחוספו והושמדו. כל מטען כזה יכול להרוג, יכול לפצוע, יכול לחסל קבוצה גדולה של אזרחים או של לוחמים. אנחנו זוכרים את המטענים האיומים.
איפה, אבל באיזה אזור? בכל יהודה ושומרון או במקום מסוים?
כן, לא, בתרקומיה 100, בתרקומיה באזור הר חברון, 100 מטענים, באזור מרחב ג'נין, שם כ-80 מטענים, באזור שכם, הם מטענים בתוך
כלומר,
בית קפה.
כלומר, קובי, כל מה שלא עשינו עד עכשיו, כי פחדנו לטפל במחנה הפליטים ג'נין, ובנוסף כי מרצועת עזה היו מגיבים, אז עכשיו אנחנו עושים, ואני רואה שבאמת הפעילות ביהודה ושומרון מתקדמת. השאלה, באיזה שלב אנחנו נמצאים? כמה עוד נשאר לנו לחשוף ביהודה ושומרון?
אני חושב שאתה צודק לחלוטין, זה בדיוק הפעולה שצהל עושה במשך השלושה חודשים האחרונים, כל מה שצהל נמנע לעשות אותו בעצימות גדולה. הוא עשה, אבל לא בעצימות כל כך גדולה, ובעצימות הזאת שהוא עושה אותו עכשיו מדי יום ומדי לילה, ולכן התחלתי מדי יום, כי זה גם קורה הרבה מאוד ביום, 10 שעות פעילות במחנה הפליטים של ג'נין, אחרי שכבר היינו שם כל כך הרבה פעמים, ואחרי חיסולם של עשרות רבות של מחבלים, ואחרי מותה, נפילתה השבוע של רב סמל שי, השם יקום דמה, גם כעת נלחמים בג'נין, לא כעת הרגע, כי זה היה נסתיים הבוקר הזה, אבל גם כעת במרחב הזה של הזמן, ועוד מוציא מטענים, 80 מטענים, איתי, זה רק קורה בשעות האחרונות בין מחנה הפליטים של ג'נין. כן, התשובה לשאלתך, בהחלט אתה צודק, כל מה שנמנענו עד עכשיו לעשות בצורה אגרסיבית, למעלה מ-2600 מבוקשים, חצי מהם מחבלי חמאס, פעילות עצימה ביהודה ושומרון.
ברשותך בוא נעבור לצפון. תמונת מצב, אתמול ראינו את אותו כתבם של חיזבאללה שהתפוצץ בפיקוד צפון, בתגובה כמובן מחוסל בכיר שמה. האם אנחנו הולכים להסלמה? האם... מה אתה חושב?
תשמע, יש שם עצימות בלחימה, אבל זה לא הסלמה מבחינת השטחים, כיוון שעדיין אנחנו נמצאים באותו מרחב שהיינו בו גם לפני כבעת 3 חודשים, אותו טווח. צהל, מה שעושה, פשוט על כל דבר כזה מגיב בעוצמתיות, גם שני כשלים של היו של המערכת, יש לומר את זה, של הלוחמי כיפת ברזל או הגנה אווירית בכללותם, לא רק שלהם, אולי של המערכת, לא רק של המערכת, אולי גם שלהם. בסופו של דבר, אתה דיברת לפני שנייה על אותו כתבם שהתפוצץ בשטח פיקוד צפון. אגלה לך בשקט בשקט שגם בשבוע שעבר היה בדיוק ניסיון לאותו בסיס, לאותו מקום, אז המערכת תשמיד אותו, לכן לא דיברנו על זה. אותו דבר היה גם בשבת בבוקר עם הירי שהיה לעבר בסיס צהל בהר מירון, גם לשם הייתה ידיעה מודיעינית שהולכת להיות אש.
לא הבנתי, אני מנסה להבין, זה משהו, אנחנו יכולים לירט את אותם אמצעי לחימה, כתבאמים, בורקנים, טילים?
יכולים לירט, לא הצליחו לירט אותם, לא, בורקנים זה משהו אחר, בורקנים אפשר לירט אותם.
אבל הם ירו גם בורקן וירו גם כתבאמים וירו,
נכון,
וכשהם יורים במקביל 60 נכון. טילים כמו שהם מצירים וכיפת ברזל ויכולות...
42,
אבל במחסנית של כיפת ברזל כמדומני 15, 16, 17 טילים, אז זה לא...
לא, אל תספר את כל הסודות, לא, לא, לא קשור.
לא, הם רואים את זה גם בתמונות, כמונו, אתה יודע, זה לא
נכון,
כזה...
נכון, אבל יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד משגרים של כיפת ברזל, זה לא מערכת אחת.
נכון,
זה
לא כזה הרבה, אבל בוא, אל תחשוף כמה יש, אבל זה לא מספרים ש... לא.
אין סופים, ברור שלא. אבל תשמע, אתה מבדיל, אני מבדיל, ומערכת הביטחון מבדילה, בין טיל לונטט, לבין רחפן. כל מה שיש באוויר אמורים לירט אותו. כל מה שיש מהשטח זה אמורה להיות מערכת אחרת, לא תמיד אפשר לדעת. אין לנו היום פתרונות קסם נגד נוטט ישיר, מכונן, הכי מתקדם שיש, שהגיע מהאיראן עם טווח של 15 קילומטר, ברגע שאתה רואה בעיניים, מבינג' בל,
למעט, למעט אולי שישמישו מערכות כמו מעיל רוח לבסיסים אסטרטגיים, בוא, אתה יודע, מירון ופיקוד צפון, זה בסיסים שאמורים לטפל בזמן מלחמה, ואני רואה שהחיזבאללה מקפיד כרגע לטווח את האזורים האלה הצבאיים דווקא, ולא סתם...
נכון. א', אני לא אגלה את כל הסודות, כי גם למקומות כאלה יש, מעיל רוח לא יכול לעטוף עיר, לא יכול לעטוף בסיס, הוא יכול לתת תמונה, אבל עושים את הדברים האלה גם כן. לכן אמרתי, בשתי המילים הראשונות שלי, היה קשל, היו קשלים, אין ספק, אני לא מזכיר את זה. ואני כועס גם על כועס, אני יכול להעיר גם באלף ובעין למערכת הביטחון על הדבר הזה. כן, היו שני קשלים כאלה, אני מניח שהיו יותר, אבל שני קשלים שאנחנו יודעים עליהם גם בשבת וגם אתמול בפיקוד צפון, אבל צהל מצידו מחסל חמישה מחבלים גדולים בכל המרחב של המזרח התיכון, עזוב את עזה, אני מדבר על חיסול שהיה בסוריה בפני שבועיים שמיוחס לישראל על אותו מוסאווי, ראש הנחש של האיראנים שם שאחראי על כל ה... תאומים מבין החוטים לבין האיראנים לבין החיזבאללה לבין החמאס, ראש המערך הרקטי בסוריה, ראש המודיעין שלהם, ראש הכתבם שלהם בלבנון, ומפקד רדואן. לא דיברתי על זה, בשקט בשקט איתי.
כן.
ראש רדואן, מפקד רדואן, זה כוח העילית שלהם. אם הנוח'בה הוא 5, אז הם 9 ברמה היכולתית והמבצעית שלהם. אותו חיסלנו. אז כן, צהל עושה דברים הרבה בשטח, לא תמיד מצליחים. זה פני הדברים כרגע בכל המזרח התיכון הזה.
יפה. טוב, תודה קובי על הסקירה הנפלאה הזאת. נקווה לבשורות טובות.
אמן, אמן. תודה.
בוקר. צהריים טוב.
צהריים טובים.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת עמית הלוי.
שלום.
צהריים טובים. תשמע, לא יודע מאיפה להתחיל, למרות שעכשיו יחסית אנחנו בסוג של רגיעה, אבל עדיין אנחנו בעיצומה של מלחמה, חיילינו נהרגים ברצועת עזה, ואנחנו לא רואים את הסוף. אנחנו מקבלים גם כל פעם תזכורות מהצפון שגם חיזבאללה מתלבט כיצד לפעול, והשאלה... זה איך אתם, המחוקקים וחברי הקואליציה, רואים את היום שאחרי, או שמה כרגע לא מדברים על זה מסיבות שאולי יעזרו לנו, ולכן עדיף כרגע לא לדבר, למרות שלא בטוח, כי אנחנו רואים שאמריקאים ועוד מדינות אחרות, כמו סעודיה ומדינות נוספות, כן רוצות לדעת מה ישראל רוצה בסוף.
קודם כל אני חלוק על המילה שאמרת, רגיעה. אנחנו, אתמול נהרג לנו ב... אלקנה נוילנדר, וזה אחרי הרוגים רבים מאוד, רק בימים האחרונים, אין רגע אחד של רגיעה, החמאס נמצא בקשירות מלאה כארגון טרור, ההגדרות של דובר צהל לצערי הן הגדרות שגויות, מן היסוד, כשהוא מדבר על פירוק חמאס, הוא מדבר על פירוק איזה מעטפת גדודית, היא כמעט ולא רלוונטית, בוא נאמר המשמעות שלה היא מאוד מאוד נמוכה בארגוני גרילה וטרור, ארגון גרילה, אני אומר לך ולמאזינים את הדברים הפשוטים ביותר, וזה לא משנה אם זה הארגון טרור של האירים, הבסקים, התמילים, ככה זה עובד. הם לא צריכים מחט בשביל להרוג יהודים, זה הטול הפשוט שלהם. יש להם סכין, יש לך מצ'טה, יש לך רימון, יש לך RPG, תהרוג, תרצח יהודים, אתה רואה טנקים, אתה רואה חיילים, זה מה שאתה עושה. זה מאוד פשוט, זה צוותים קטנים, הם ממודרים אחד מהשני, הם לא צריכים את המסגרת החטיבתית, זה בונוס. אז הורדנו להם את הבונוס, אבל הבסיס נשאר, ולכן כל הסיינס פיקשן הזה, כאילו ההגדרות האלו, פירקנו את החטיבות, ואנחנו לא ברגיעה ולא בחצי רגיעה, אנחנו בתוך מלחמה עקובה מדם, שעוד לא לצערי, את הפירוק האמיתי של חמאס, שהיה צריך לקרות דרך חנק של אנרגיה, הם היו צריכים לצאת מהמנהרות הללו כחושים וחנוקים.
אתה אומר, בקיצור, אנחנו עדיין ממשיכים לספוג אבדות לצערנו, ולא הצלחנו להשלים את המשימה בשלב הזה. השאלה, מה קורה בהמשך? האם אתה חושב שאם נמשיך כך, בהחלט נצליח להשיג את היעדים שאנחנו הצבנו, המדינה הציבה?
לא, התשובה היא לא. לא נצליח לדרך הזאת, והדרך צריכה להשתנות, ואמרתי את זה בוועדת חוץ וביטחון, ואני אומר את זה גם בבמה המכובדת שלך, צריך להכריע את הטרור בדרכים שבהם מלחמה בטרור היא אפקטיבית. כרגע המלחמה או הדרכים, גם ההנחות היסוד המודיעיניות, גם ההנחות היסוד המבצעיות של ראש אגף מבצעים, הן שגויות. לא ככה נלחמים בטרור. לא ככה נלחמים בטרור.
מה אתה מציע?
אני מציע לשלוט. קודם כל לשלוט במעברים, לשלוט בפילדלפי. אחר כך לשלוט במקורות האנרגיה, בסולר, בטח לא להכניס...
איך אתה מסביר את זה באמת שעד רגע זה אנחנו לא שולטים בכניסת הנשק לעזה מציר פילדלפי, במנהרות וכל מה שהם בנו שם?
אני לא דובר צה"ל.
לא, אבל בוא, אתה מחוקק, אתה חבר קואליציה, אתה יודע.
אז אני בוועדת חוץ וביטחון, שזה הפורום שיש לי, ובתקשורת, כמו אצלך, מעלה את התהיות האלו שוב ושוב, ואני אומר לך את הדברים שהם פשוטים לכל מי שמבין בטרור, ולא צריך להיות בשביל זה גנרל, ולא צריך להיות בשביל זה אלוף או רב אלוף או שר ביטחון.
כן.
בטרור הזה צריך להילחם על ידי שליטה במוקדי הכוח, בצינורות החמצן שלו, אחרת הוא לא יתייבש, הוא לא יחנק. אז אני חוזר שוב, שאלת, אני עונה לך. שליטה בפילדלפי, שליטה, בשמיני לאוקטובר זה צריך להיות. שליטה במקורות האנרגיה, כדי לחנוק את התת קרקע, שזה האיום האסטרטגי על מדינת ישראל באמת. שליטה בסולר, בוודאי לא להכניס סולר, להפך, למצוא מודיעין על הגנרטורים, על מצבורי הדלק, להפציץ אותם, לשלוט באוכלוסייה, לשלוט בסיוע. נניח שבא בלינקן, והנה הוא הגיע, מגיע מדי פעם אלינו, שר מזכיר המדינה המכובד, והוא אומר צריך סיוע הומניטרי. נניח, אני לא חושב שיש שם אזרחים תמימים או שלבים, כמו שהגדרה באמנות הבינלאומיות. תחלק אתה סיוע, אתה. תעשה מכרם שלום, תעשה אזור, סייף זון, תעשה אזור, כמו שעשית בציר, הרי היה הפוגה, נכון?
כן.
היה העברה מצפון לדרום, שנייה רגע, עשו מחסום, נתנו לה, תעשה מחסום, מי שיכנס, תאמין לי, על כל שק קמח שתחלק, תקבל משטפניק, תקבל ראש של חמאסניק, אתה, לא החמאס ישלוט באוכלוסייה, הרי הוא על כל שק קמח, הוא מגייס לוחמים לשורות שלו, הוא שולט ככה באוכלוסייה, בדרום ובצפון.
הם באים עם הנשק ולוקחים את הסיוע לאנשים שלהם, זה ברור.
לא באים, הם לא צריכים שום נשק, הסיוע ניתן להם. אולי אחרים מנסים לגנוב להם ולא מצליחים בדרך כלל. הסיוע ניתן לחמאס.
אז בעצם ביד אחת אנחנו עוזרים להם, וכן, הזכרת את אונרה, אז כמו שראינו, אונרה היא חלק בלתי נפרד מהטרור הזה, והעידוד הטרור הזה. אז ביד אחת אנחנו נלחמים, ביד השנייה בעצם נותנים להם את כל שאר הצרכים.
תיארת במדויק, בצד אחד מנסים להילחם בטרור, בצד שני מחיים אותו.
זה מאוד מאכזב אותי ואת המאזינים, אני מניח לשמוע דבר כזה, אתה יודע, ואנחנו...
זה מאוד מאכזב כל הרבה אנשים בעולם, שמצפים שישראל תמגר את הטרור, ותמגר את החמאס, כמו שהסרילנקים מיגרו את ארגון הטרור שהיה של התמילים. אבל, לצערי הרב, זה לא הכיוון שכרגע צהל מתנהל בו, ואני מצפה מהרמטכ"ל, הרצי הלוי, לשנות גישה ולהתחיל לאמץ את הדפוסים. הנה, הזכרתי סרילנקה, היה ראוי שהמטכ"ל ילמד את המקרה ההוא, איך הסלו את הטרור בסרילנקה, לא בדרך הזאת, לא בדרך של ללכת פיר פיר או בית בית. זה דרך שבדרך כלל, אגב, מדינות שנהגו ככה, שחשבו שהן מתישות את הצד השני, התישו את עצמם הרבה לפני.
כן.
אנחנו לא צריכים תמונת ניצחון, אנחנו צריכים ניצחון, אנחנו לא צריכים תחושת ביטחון לעוטף, אנחנו צריכים ביטחון, ובשביל להגיע לזה אנחנו צריכים להכריע את הטרור, לא זו הדרך שמכריעים את הטרור. זאת לא חשיבה מבצעית, זאת חשיבה אנטי-מבצעית.
תגיד, אולי התחקירים שמבצע שאול מופז וחבריו יכולים לסייע לנו כרגע לשנות את הכיוון באמת, כמו שאתה אומר? למה אתה צוחק?
תשמע, זה כל כך עצוב, אם זה לא היה עצוב, זה באמת היה מצחיק, אז הוצאת ממני מתוך הגיהנום שאנחנו חיים בו בחודשים האחרונים, חיוך אורבוליאני, כיוון ששאול מופז וזאבי פרקש, כל הוועדת חקירה, שבאמת, אני אומר, זה היה רף, שאת זה, אני לא מבין איך, מה העלה על דעתו, ארתי הלוי, שהוא חשב שהוא יקים ועדת חקירה כזאת, הרי הוא, מהיום הראשון, קרא לוועדת חוץ וביטחון, בדיון שלנו, אמר לנו, אנחנו מבקשים, לא חוקרים את הלפני השביעי לאוקטובר, אגב, בצדק, הוא אמר, אנחנו כולנו עכשיו מרוכזים במלחמה, כולנו מרוכזים במלחמה, יש איזה סוג של, אתה יודע, הסכם בלתי כתוב, של חברה בריאה, שאומרת, אנחנו רוצים שקט חברתי, כדי לרכז את האנרגיה במלחמה. אפרופו ההתערבות של הפסק הדין של בג"ץ שיפר את השקט הזה. אז בא הרצי הלוי, אומר, אל תחקרו, לא נעשה תחקירים עכשיו לפני, נעשה תחקירים פנימיים על מה שדרוש לנו, וזה נעשה כל יום בצהל. יש תחקירים מבצעיים ברמת החטיבות, ברמת האוגדות, על כל מקרה, על כל אירוע שהיה לפני השביעי לאוקטובר, שהיה אחרי, כדי לטייב את המלחמה עצמה. אבל אנחנו לא עכשיו פותחים את שאלת המחדל, והיו הרבה מחדלים, כדי לשמר בעצם את הריכוז של כל המאמץ בעניין הזה. ופתאום הוא מגיע, מופיע יום אחד, ואומר, אני לוקח את שאול מופז, איש פוליטיקה ידוע, שהיה פה שר והיה פוליטיקאי לא מעט שנים. זאבי פרקש, שהיה חלק מהמנגנון בעצמו כראש אמן בהקשר הזה, והוא יעשה ועדת חקירה חיצונית. תשמע, אני קיבלתי תגובות מהורים שקולים של ילדות שנרצחו בשביל לאוקטובר. זה דבר שהרתיח את דמם, ובצדק. ובצדק. ואני אמרתי, אם זה יקרה, אני מעריך שזה לא יקרה אגב, אבל אם זה יקרה, אנחנו נקים פה ועדת חקירה פרלמנטרית בכנסת, כדי שהציבור יחקור, לא שאול מופז. נציגי הציבור, יהיה שקוף לציבור, נקרא לרמטכ"ל, נזמן את כל אלופי צה"ל, להבין בדיוק מה קרה. הוא רוצה לעשות תחקיר לרמטכ"ל? אנחנו נעשה תחקיר מלא, שקוף לציבור, אם זה מה שהוא רוצה לעשות בעת מלחמה. אני חושב שזה קו אדום, אני מאוד מקווה שהוא יחזור בו, קראתי לו לחזור בו, ואני מקווה שהוא יחזור בו מעניין הזה, כי זה לחצות את הקווים הבסיסיים שלנו כחברה בעת הזו.
טוב, תגיד, היועצת המשפטית משגרת אתמול מכתב, בה היא אומרת שהקריאות לפגוע בבלתי מעורבים עלולות להיות פליליות ויסבכו אותנו בהאג.
לא יודע, לא קראתי את המכתב שלה, אבל...
היא מתייחסת בין היתר לחברי כנסת מהליכוד, טלי גוטליב, בוואטורי, וגם, אתה יודע...
לא יודע... אני לא יודע למי היא מתכוונת שהיא מגדירה בלתי מעורבים. אני רק מזכיר לך שהאוכלוסייה, בוא נאמר, ההבחנה הדיכוטומית הזאת, כאילו יש, אתה יודע, צדיקים גמורים ורשעים גמורים, במרחב הזה שנקרא רצועת עזה, היא הבחנה לא מדויקת. אני חושב שכדאי לה ללמוד את הנתונים, והנתונים הם ש, אתה יודע, לפחות מעל מיליון, לדעתי 1,400,000 כמעט, מתוך האוכלוסייה שיש שם, זאת אוכלוסייה שהתחנכה, רוב האוכלוסייה שם צעירה, ילדים, רובם ככולם, מאז הכיבוש האכזרי של חמאס את הרצועה, לפני 16-17 שנים, 16.5 שנים, כולם התחנכו במערכת החמאסית. אני רוצה לומר לך ולמאזינים, כל אלו שיצאו מהבית, נניח בחירבת חזאיה, והלכו לניר עוז, ושרפו שם אנשים חיים, השחיתו גופות שלקח חודש לזהות אותם, מי אתה חושב שהם היו? מחבלים גברים? נוח'בה לא. נשים וילדים. 1,000 איש. 1,000 איש, רובם נשים וילדים, בוגרי מערכת החינוך החמאסית, שבאו, ראו אישה, הם לא ראו אישה, הם ראו דמון, לכן הם אנסו אותה פעם אחר פעם. הם, כן. ראו, הם לא ראו בני אדם בכלל, וזאת אינדוקטרינציה חמאסית. אז לומר שכולם שם הצדיקים, ויש איזה כמה מחבלים מעורבים.
ברור, ברור שלא.
נרגע, נתחיל בזה שיש מעל 100,000, מעל 100, יותר, הרבה יותר מ-100, 150,000 אנשים שהם פעילי חמאס, בין אם זה באדמיניסטרציה, בין אם זה בצבא, בין אם זה אנשי דת. רק תיקח את המספר הזה, שהיועצת המשפטית תיקח רק את המספר הזה, עם בני זוגם ועם בני משפחותיהם, הרי היא תגיע לכמעט 1,000,000 אנשים שמעורבים באופן ישיר או עקיף בטבח, ברצח ובאונס, כי הם שותפים למערכת החמאסית. כלומר, שיש פה כולם בלתי מעורבים, הם מעורבים עד מאוד.
תגיד,
את הנתונים האלו אני מצפה אגב שאהרון ברק בהחלט ינחיח בתוך...
אתה מאלה שתמכו במינוי הזה של אהרון ברק?
לא, אני חושב שזה שגוי, אבל אני אמר לך מה כן. כשראש הממשלה הציג בסיעת הליכוד את ההיגיון, שהנחתי שזה ההיגיון, שמדובר באדם שהוא ניצול שואה, ובתביעה מסוג הזה שהיא תביעה כנגד רצח עם, אם בא אדם שהוא ניצול שואה, ואומר, הנה, זה רצח עם שקרה לעם היהודי הזה, ייצור איזשהו אפקט או השפעה. אבל אני חייב לומר שהציפייה שלנו מפרופסור ברק, בוודאי מהעורך דין שייצג אותנו, היא נוגעת להנחות יסוד, שלפי דעתי אהרון ברק לא ייצג אותם בשנים האחרונות, אלא אפילו עמדתו הייתה הפוכה. ואני מתכוון למעמד הקרקע. האם ישראל כובשת ברצועת עזה? אי פעם זאת הייתה עמדה ישראלית? העמדה הישראלית תמיד הייתה דיספיוטד טריטוריז, כמו שטחים שבמחלוקת, אבל הטענה שלנו על עזה, הטענה שלנו שהיא חלק מארץ ישראל, היא חלק מארץ הקודש, לא הפיקציה שנקראת לאומיות פלסטינית, יש לה מעמד שמה, אלו הטענות הבסיסיות שתמיד היו הטענות של משרד החוץ ושל שגרירנו באום.
כן.
אנחנו מצפים
שההנחה ביסוד לא תהיה שם. יאמץ אותה, כן. תגיד, אני חייב מילה פוליטית גם. אנחנו רואים נתניהו רוצה לקצץ בשל כמובן המלחמה וכולי, אבל לא מצליח לא לעשות את זה לא בנורווגים, כמדומני שאתה גם חבר כנסת נורווגי, וגם לא בשרים, גם שם המהלך נתקע, כולל עם שיקלי. מנגד, אנחנו רואים את לפיד, קורא לפוטש נגד נתניהו, אומר, אנחנו נתמוך באדלשטיין, בכל מי שתעמידו, דבר שגם כן ככה מרעיד עוד יותר את הספינה.
תשמע, קריאה לפוטש, כמו שהגדרת את זה, בזמן מלחמה היא דבר בלתי ראוי, אני משתמש פה במילים עדינות, לקחת ראש ממשלה נבחר שמוביל מערכה תוך כדי שחיילינו נהרגים ומחרפים את נפשם ומוסרים את נפשם, זה דבר שהוא, אנחנו כבר איבדנו אפילו את הרגישות הזה, זה שיאיר לפיד מעז להעלות זאת, זה דבר בעיניי דבר חמור בזמן מלחמה. אבל לגופו של עניין אני רוצה לומר לך, אני בעד נורווגים לא בגלל שאני נורווגי, אני בעד הפרטת רשויות, ואני חושב שהכנסת צריכה להיות חזקה בדיוק בשביל לפקח על הממשלה, אפרופו שיחתנו בהקשר של הצבא. ולכן אני חושב שדווקא נורווגי זה דבר טוב, וצריך לי, אפילו צריך להיות חובה. אבל אם רוצים קיצוץ אמיתי, וצריך קיצוץ אמיתי, כיוון שהוצאות הביטחון צריכות לגדול, וצריך קיצוץ אמיתי, צריך לעבור משרד משרד, ואני אומר לך, כמי שעבד בממשלה לא מעט, יש הרבה מה לקצץ, יחידות מיותרות, פרויקטים מיותרים, שים לב, רק ב-23.
אבל הפתרון הוא פיצוץ, הוא קיצוץ רוחבי, או שאתה אומר לעבור משרד משרד,
לא,
זה לא רוחבי,
לא,
זה להיכנס
לא,
ל-
לא,
לכל
לא,
תיק ותיק.
לא, קיצוץ רוחבי זה דבר קטן, הוא לא באמת הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה לקחת יחידות שלמות, שלא עושות הרבה, ויש רשימה ארוכה של זה, סעיפים תקציביים שלמים, תיקח רק את מה שעשינו ב-23, הרי פתאום אישרנו 30 מיליארד, מתוכם שר האוצר, אגף התקציבים, פתאום מצא 4 מיליארד, שאפשר להזיז אותם מכל משרדי הממשלה, אפלה ופלה. אמנם זה היה בסוף השנה, וחלק מהכסף זה כסף שלא נוצל, אבל מצאו 4 מיליארד מתקציב השוטף של המדינה. אני אומר לך, וזה לא משימה קשה. אגף התקציבים היה צריך להציג לממשלה, לעבור משרד משרד, לראות מה אפשר לטייב בבירוקרטיה הישראלית. אני לא רוצה לציין פה שמות של יחידות, זה לא עניין של יחידה כזאת דווקא או אחרת. יש עשרות כאלו, אפשר לצמצם אותם, זה ייעול שהיה צריך להיות כבר מזמן, וזה הזמן לעשות אותו.
בהחלט. חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך.
תודה.
צהריים טובים. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לרועי קייס, ראש תחום ערבים בכאן 11. צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
יחד איתך נרצה להרחיב את העירייה בנושא הזה, הערבי, ובוא נפתח אולי בנושא של החיסולים. אנחנו רואים באזור הצפון מספר חיסולים שהולכים ועולים של אנשי חיזבאללה, בכירים בחיזבאללה, הם מפקדים בכוח רדואן ועוד. האם מה שלא הולך לנו בעזה אנחנו מנסים בצפון, או שזה עניינים נקודתיים מבצעיים?
קודם כל, חשוב לומר שברור שאתה מסתכל על זה, ואתה עושה את ההשוואה בין עזה לבין מה שקורה בלבנון, אז יכולה להצטייר תמונה ששם לפחות בעת האחרונה, ואפשר אפילו להרחיב את זה לחזית הצפונית, ישראל מצליחה להשיג, לפי הפרסומים הזרים, מצגים משמעותיים מבחינת החיסולים וגם הסמלים, כלומר לא רק מבחינת מה שתקרא ההישג הטקטי, זה אפשר לציין בהקשר הזה גם את החיסול לפני יותר משבוע של סלח אל-ערורי, מספר 2 בחמאס, חיסול שמיוחס לישראל בדחיה בבירות, המאוס של חיזבאללה. נזכיר ששבוע לפני כן, היה חיסול משמעותי שיוחס לישראל בדמשק של בכיר איראני, רזי מוסבי, מי שהוגדר כאחד מה הבכירים האיראנים ששהו על אדמת סוריה, מי שתחרר את הפעילות של המיליציות הפרו-איראניות שם, העברות האמל"ח וכל מה שיוצא בזה. וכאמור, בימים האחרונים אפשר לראות שגם אנשי חיזבאללה יותר על הכוונת, וגולת הכותרת היא מן הסתם החיסול של ויסאם טוויל, אותו מפקד בכיר בחיזבאללה, מי שפי הפרסומים שימש כמפקד בפועל של כוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, הוא למעשה הפונקציונר המשמעותי ביותר שישראל חיסלה בשורות חיזבאללה מאז תחילת המלחמה.
מה תהיה התגובה של חיזבאללה? כרגע אנחנו רואים תגובות מאוד נקודתיות, כלומר הם לא רוצים להסלים את העסק.
כן, צריך גם כאן להיות מאוד זהירים, כי בסופו של יום אי אפשר להקל ראש, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על התגובה ביום שבת, היה שם מטח כבד לעבר בסיס יחידת הבקרה האווירית בהר מירון, נגרם נזק.
כן, אבל עדיין זה בגדר, אתה יודע, שלחו כמה טילים, זה לא לריכוזי אוכלוסייה, זה לא לחיפה, וגם לא בעד חיפה.
כן, ברור, ברור שלפי שעה, ושוב, הדברים מאוד נזילים, כי ההתפתחויות מאוד מהירות, אבל לפי שעה, נראה שבחיזבאללה מנסים כרגע לתחם את גבולות האימות. זה לפחות כך נראה, ובמסגרת גבולות האימות האלה, הם מנסים מה שנקרא לעלות כל פעם את הדיציבלים, בדמות כמו אותו מטח כבד לעבר מירון, או כמו שראינו אתמול,
הפיקוד השיגור, צפון, כן.
את השיגור כדבאמים לעבר פיקוד צפון בצפת, שהם אמרו גם שזאת חלק מהתגובה על גם החיסול של ארורי וגם על החיסול של אותו ויסאם טוויל. אגב, ביום שבת זה היה תגובה ראשונית, צריכם הגדירו את זה על החיסול של אלאור. אז כן אפשר לזהות שבחיזבאללה מנסים באמת, כמו שאתה מציין, לנסות לתחם את זה. אבל שוב, הדברים יכולים להשתנות, הדברים מאוד נזילים. אתמול ראינו במהלך, רגע לפני הלווייתו של אותו ויסאם טוויל, המפקד הבכיר בחיזבאללה שחוסל, והוא באמת היה בכיר מהשורה הראשונה, חיסול אחר שיוחס לישראל, וגם ישראל קיבלה עליו אחריות, שונה מהחיסול של טוויל, חיסול של המפקד במרחב הדרומי של היחידה האווירית של חיזבאללה, עלי בראג'י, שלמעשה הוא היה אחרי גם על השיגור הכתבאמים אתמול לעבר פיקוד צפון בצפת. אין ספק שאנחנו רואים
עובדים,
פה עליית מדרגה, כן. מבחינת הפעילות של ישראל, לפחות לפי הפרסומים.
טוב, תגיד, יש חשש, יש חשש שיבריחו חטופים מרצועת עזה? אני רואה פרסום שלך, יש דבר כזה? הם יכולים דרך המנהרות עכשיו להוציא אותם החוצה?
תראה, קשה לי לומר לך, אתה יודע, תראה, צריך לומר שיש להערך לכל האפשרויות, אוקיי? בסופו של דבר אנחנו יודעים שכרגע צמרת חמאס לפי הערכות, צמרת חמאס בעזה, סינואר, מנהיג חמאס בעזה ומוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, נמצאים במרחב הזה. ולכן אני מעריך, ואפשר גם, אתה יודע, לפי מה שפורסם, שבישראל בוודאי נערכים לאפשרות הזאת. אני גם מעריך שגם מנסים לרתום את המצרים כדי למנוע מצב כזה. אבל כן, זה אי אפשר לשלול, אי אפשר לשלול אפשרות כזאת, כיוון שאנחנו יודעים שכל הסיפור הזה של תעשיית ההברחות, אלה לאו דווקא אנשים וחטופים, אבל מבחינת נשק, אמצעי לחימה ודברים
כן,
אחרים.
אין ספק. כן? טוב, אני רוצה לעשות קצת זום אאוט ליותר רחב ולהשתמש בידע שלך בכלל על מה שקורה בעולם הערבי. קודם כל אנחנו רואים גם אנשים בלבנון, בסוריה, מתנגדים לחיזבאללה בצורה תקיפה. אנחנו רואים את זה גם בנושא החותי כמובן, יש שם החותים הם הרי המורדים בעצם, למרות שהם הדומיננטים בתימן. האם אנחנו עומדים בפני איזשהו שינוי כללי במזרח התיכון, או שזה סתם חלומות כרגע, והכוחות האלה, כמו למשל הנוצרים וכולם, אתה יודע, בכל מקום יש את אלה שהם לא מרוצים ויכולים אולי לעשות איזשהו שינוי, יכולים לעשות איזשהו שינוי, אולי בסיוע אמריקאי, בסיוע ישראלי וכדומה.
אני חושב שעוד מוקדם לבוא ולומר את זה, כיוון שאנחנו נמצאים עדיין בעיצומו של האירוע. בוודאי
האם אנחנו חותרים לשם? האם בכלל זה נמצא ברשימת היעדים של ארגוני...
אני חושב שזה צריך... אני חושב, בוא נזכור ונזכיר למאזינים, למי שמאזין לנו, שערב ה-7 באוקטובר אנחנו היינו על פניו באיזושהי דרך מאוד מבטיחה לנורמליזציה אפשרית בינינו לבין סעודיה. מה שמן הסתם נקטע בגלל המלחמה.
אבל לא נגנז סופית, ראינו אתמול במה שאמר בלינקן.
כן, אז אני חושב שהדברים, מן הסתם, שום דבר לא נסתם עליו הגולל. אני כן חושב שיש אנשים שמן הסתם מאוד לא אוהבים, גם בלבנון, ואפשר גם לשמוע את זה, זה לא שאני חושב, שאנשים שבעיקר בקרב הנוצרים שלא אוהבים את הלחימה של חיזבאללה, חושבים ש... חיזבאללה גוררת לבנון למלחמה שלא קשורה אליהם, עם כל הכבוד למה שקורה ברצועת עזה. וגם בהקשר של חמאס, בסופו של דבר צריך לזכור, חמאס זה ארגון מבית היוצר של האחים המוסלמים. בעולם הערבי, בעיקר במדינות שאנחנו מכנים, מדינות ערביות שאנחנו מכנים סוניות, לא אוהבים את האחים המוסלמים, כיוון שהאחים המוסלמים זה שם נרדף לקיצוניות, זה שם נרדף לטרור.
לא רק זה, זה מטריד אותם לא פחות מאיתנו. מה זאת אומרת, סעודיה, אנחנו עושים להם טובה שאנחנו עכשיו מטפלים בחותים.
נכון, אבל כן פה צריך להגיד גם משהו נוסף. כי בסוף, השליטים במדינות ערב מסתכלים בראש ובראשונה כשהם קמים בבוקר על השרידות שלהם ועל האינטרסים של אותן מדינות. וכאשר הציבורים נחשפים לכל התמונות שמגיעות מרצועת עזה, ויש טיסה, אז השליטים צריכים איכשהו ליישר קו, וזה מקשה עליהם. כן. לכן אני אומר שהדברים, עוד מאוד מוקדם לדעת לאן הדברים הולכים, אבל בהחלט אני כן חושב שיש פה פוטנציאל.
הבחירות בלבנון למשל, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני המצע שלי... או שהשחקנים, כאילו המצע שלי זה בכלל בואו נסלק את חיזבאללה או נצמצם את כוחם או נעשה שינוי.
קודם כל שמענו בשנים האחרונות קולות כאלה בלבנון.
אתה יודע איפה הם נמצאים אלה שאמרו את הקולות האלה, רובם.
כן, אבל יש גם כאלה שעדיין זה, יש כאלה שנכון, שאני יודע, מבין למה אתה חותר, אבל יש כאלה שעדיין משמיעים את קולם בנושא, נכון, זה לא מסה קריטית. ברור שחיזבאללה יש לו תמיכה מאוד נרחבת, בטח בעדה השיעית שהיא גם מבחינה מספרית היא מאוד משמעותית, ויש שיגידו העדה עם מספר הנמנים הכי גדול בלבנון, אבל עדיין, בסופו של דבר יש קולות כאלה. והשאלה הגדולה, אתה יודע, אני חושב שזה גם, אתה יודע, זה חלק גם מהסיפור של איך אנחנו מתנהלים במהלך המלחמה הזאת, גם לנסות לראות איך אנחנו מצליחים לרבה את המעגל, ולא... לשבור לחלוטין את הכלים, כי כמו שאתה אומר, אני כן חושב שעדיין יש דברים שניתן לעשות בהקשרים של פיתוח היחסים של ישראל עם מדינות ערביות, לבטח ביום שאחרי המלחמה, ואולי דווקא זה יכולה להיות איזושהי הזדמנות. אבל שוב, זה תלוי בהחלטה.
אז רק במילה אחת ככה, היה אתמול דיווח על כך שנתניהו שוחח עם נשיא איחוד האמירויות, ואמר לו בוא תיקחו חסות על הרצועה, או תתאגו למתחנה.
מודה ומתוודה שאני לא מכיר, אני יודע על מה אתה מדבר, אבל אני לא מכיר את הדיווח פרודמן. אני כן אגיד כזה דבר, תראה, בסוף...
לא, אז בוא נדבר באופן כללי, האם בכלל ישראל יכולה לבוא ולהציע למדינה כמו סעודיה, בואו קחו חסות, אתם תטפלו גם במבחינה...
לא, אני אגיד לך למה, בסופו של דבר צריך להבין, המדינות האלה, אנחנו לא יכולים להסתכל על מדינות כמו סעודיה, כמו אמירויות, כסוג של ארנק. זה לא,
למה?
זה לא
יקבלו את השליטה? יש שם הנמל והם ישלטו עליו ויש שם איזה...
אבל בסופו של דבר עצם זה שאתה מתייחס למדינות האלה בצורה הזו זה מרחיק את אותן מדינות ממך וזה בסופו של דבר זה סוג של איך הייתי אומר פערים בהבנת המנטליות ולכן אני חושב ש בלי לי אתה יודע להיכנס לפרטים של הדיווח הזה אני חושב שישראל צריכה באמת למה שנקרא לנקוט איזשהו קו שהוא יותר יקל גם על המדינות האלה שבסופו של דבר צריך לזכור יש מדינות שכן מדינות ערביות שיש להן כוונות אתה יודע למשל האמירויות אתה מסתכל על מה שהם עושים בעזה חיברו שם צינור מים מים מותפלים הקימו בית חולים שדה זה שזה התפתחות חיובית, כי בסופו של דבר, אם יש לך מדינות שמסייעות למשבר הומניטרי שם, זה דבר שהוא חיובי.
כן, אבל ברגע, אבל ברגע שלא מסתכלים על הסוף, על סוף התהליך, ומה קורה הלאה, ומי מקבל את השליטה, זה אומר שאנחנו נצטרך להישאר שם כל הזמן, לפחות עד ש...
וזו חלק מהבעיה, אבל שוב, אני לא במקום לפתור את זה, זה שדרג מדיני, צריך לפתור את הדברים האלה.
הבנתי, אבל אתה לא רואה איזה סיכוי כרגע לפחות, שמישהי מהמדינות, אתה יודע, מצרים, סעודיה,
אם ישראל לא תציג איזשהו פתרון כולל לכל הסיפור הפלסטיני, זה לא יקרה, בעיניי לפחות.
הבנתי. טוב, אני חושב שהחכמנו. רועי קייס, ראש תחום ערבים בכאן 11, תודה רבה.
תודה.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו עוברים לזירה הפוליטית וננסה קצת להבין יותר מה קורה. כתבנו הפוליטי, מרדכי אלפרין, שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים, בואו נפתח עם הקיצוצים בתקציב. האוצר אומר אין כסף, מלחמה, צריך לסגור משרדי ממשלה, לצמצם נורווגים, אבל חברי הקואליציה אומרים לו סטופ, אנחנו לא מתכוונים לעזוב.
כן, ביום חמישי הקרוב הממשלה למעשה מתכנסת ישיבה מיוחדת כדי לאשר את הקיצוצים בתקציב, צריכים להיות קיצוצים דרסטיים כמובן כדי לממן את המלחמה, וחברי כנסת נורווגים למעשה מאיימים על נתניהו, זה דבר שלא ראינו, הם מאיימים עליו, אם אתה גורם לשרים להתפטר, למעשה לחזור לכנסת.
עמיחי שיקלי למשל.
עמיחי שיקלי ביניהם, אנחנו פשוט לא נאשר את זה, זאת אומרת השרים יתפטרו, יישארו מחוץ לכנסת, כמו שהזכרת, עמיחי שיקלי, זה איום.
וישארו תקועים בחוץ.
זה איום על נתניהו שלא ראינו, והוא למעשה נאלץ להקפיא את התפטרות השרים, למעשה לצמצם, למנוע את צמצום הוצאות הממשלה. זה דבר בהחלט חריג.
אז בקיצור, אני, כמו שהערכתי, שעד אחרי התקציב לא יקרה כלום, כי בתקציב אפשר להפיל את הממשלה למעשה אם הם יעדרו מהצבעות.
צריך להגיד, גם כל שר שנתניהו יחשוב לקצץ לו בתקציב, הוא יכול למעשה להיים, אני לא מצביע בעד, והתקציב לא יעבור, כי כל אצבע...
זה תלוי אם הוא חבר כנסת, כן, אם הוא נורווגי יתפטר, אז הוא רק שר, זה יכול להיים. והיה שרה כבר שאמרה שאפילו מדפסת לא היה לה, והיא צריכה להביא מהבית. אז יכול להיות שיהיה כמה שרים שיפגשו בקרוב את המדפסת הזאת שאין להם במשרד, והמשרד שלהם מ-400 מיליון יהיה אפס בתקציב, ורק נהג ועוזר זה מה שישאר להם. השאלה, מה עושים במשרד שאין בו כלום?
תשאל את השרים, זה באמת שאלה מעניינת, אני חושב שהם לא יודעים לענות על זה בעצמם.
אחד השרים, למשל, מאיר פורוש, הוא אחראי על הילולה במירון, אותי מעניין האם הילולה יכולה להינזק כתוצאה מהקיצוצים הללו.
כן, אז צריך להגיד, פורוש, למעשה רוצים לקצץ לו אמנם בתקציב, אבל לא על החיות על הילולה במירון, אנחנו מדברים 4.5 חודשים לפני, והוא כבר מתחיל את ההכנות, ההכנות בעיצומם, אפשר להגיד כבר. השבוע אפילו נפגש עם השר בן גביר, הוא אחראי על המשטרה, כמובן, לתאום שם מול המשטרה כל הפעולות. צריך להגיד, בשיחה ביניהם יש הבנה למעשה שלא נראה שינוי דרסטי במתווה השנה. המתווה שנה שווה היה די מוצח יחסית. גם השנה המשטרה רוצה להמשיך את שיתוף הפעולה הזה. וצריך להגיד, שיתוף הפעולה שנה שעברה כלל לראשונה, שהמשטרה עצמה לא הייתה על ההר במירון, היא הייתה למטה.
ראינו את זה, והיה כמה מתחמים שונים.
וזה היה מוצלח מאוד, המשטרה עצמה חושבת שזה דבר נכון לעשות.
דבר נוסף... למה לא, להוריד ממנה אחריות, ברור שהיא תרצה.
כן, היא כמובן אחראית על הדרכי גישה, והכל שיעבור שם למטה בבטיחות. חוץ מהפגישה עם בן גביר, מתקיימות עוד כמה פגישות עם המשטרה כדי לתאם את זה.
שמע, קודם כל העובדה שיש פגישה כזאת כבר בשלב הזה,
ארבע וחצי חודשים לפני,
זה מעודד, זה אומר שמישהו חושב על זה מראש, ומישהו נערך, וזה לא משהו ש...
השנה, צריך להגיד, השנה יש בעיה בגלל שההילולה יוצאת במוצאי שבת, ככה שיש למעשה יום אחד רק כדי לעשות הדלקות, אז לכן אנחנו יכולים לדווח שמתקיימות שיחות עם אדמו"רים ורבנים וקהילות שונות, כדי שיסכימו לעשות הדלקות גם אחרי ההילולה, אם ההילולה במקור זה ממוצאי שבת עד יום ראשון בלילה, הם רוצים שיעריכו את זה גם עד לשני בלילה שיעשו הדלקות, זה דבר שגם לא ראינו במירון.
אני אבל חייב לומר לך שראיתי את זה גם השנה, העובדה שמעריכים מבחינת התחבורה ומבחינת כל השאר זה בסדר, אבל אנשים רוצים להגיע ביום ההילולה, וכולם מנסים לכוון את עצמם, ושם מאז כמובן... כרטיסים כבר אין, כי היום
נכון,
בלי
אז
כרטיס.
אז ינסו כמובן עם הקהילות כדי לנסות כן להגיע להבנות.
טוב, מילה אחת, יש לנו 20 שניות, הקואליציה, מה זה הזויים, גנץ מחליף תפקיד, וליברמן ייכנס במקומו?
היום אנחנו הולכים לראות את הצהרה של גנץ, נראה מה הוא יגיד שם, אומרים יש שמועות שהוא רוצה לפרוש, אני חושב שזה לא יקרה.
גם אני. תודה רבה, מרדכי אלפרין, כתבנו הפוליטי. אנחנו מסיימים את הפוך על הפוך להיום. נודה לכל הצוות שלנו, קובי סגל, העורך והמפיק שלנו, טכנאי שידור מוטי קופפר, וכל הצוות שפה מאחורי הזכוכית, נתי שולמן כמובן, שימי ברוורמן. שיהיה לכולנו יום שקט גם היום, ובכלל אנחנו בתקופת מלחמה, שמרו על עצמכם ותודה רבה.